אנחנו ביום שני בפרשת כי תצא, פרק כ"א, פסוק כ"ב. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ. אומר רש"י, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, סמיכות הפרשיות מגיד. זה מה שהתורה הסמיכה את הפרשה הזו, למה שלמדנו לפני זה על הבן סורר ומורה, שאם חסים עליו אביו או אמו, אם הם רחמים על הבן הזה, סוף שיצא לתרבות רעה ויעבור עבירות ויתחייב מיטה בבית דין. כמו שרש"י כבר אמר בשיעור שלמדנו אתמול, שבית דין הורגים אותו על שם סופו, ואם לא יהרגו אותו אז בסופו יגיע לזה בכל מקרה. ותלית אותו על עץ. רבותינו אמרו, כל הנסכלים נתלין, כל אלה שבית דין סוכלים אותם אז צריך גם לתלות אותם, שנאמר, כתוב מה שנלמד בפסוק הבא, כי קללת אלוקים תלוי, והמברך השם בסקילה, מי שמברך השם זה בלשון סגי נאור, בלשון הפוכה, מי שאצלו יש קללת אלוקים, אז הרי ידוע שהעונש שלו זה סקילה, ופה כתוב קללת אלוקים תלוי, וזה לומדים שכל הנסכלים נתלים. פסוק כ"ג, לא תלין נבלתו על העץ, כי כבור תגברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי, ולא תתמת אדמתך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. אומר רש"י, כי קללת אלוקים תלוי, זלזולו של מלך הוא, אם היהודי יישאר תלוי על העץ, זה מזלזל את המלך, את הקדוש ברוך הוא, שאדם עשוי בדמות דיוקנו, וישראל הם בניו. משל לשני אחים תאומים, שהיו דומים זה לזה. אחד נעשה שר ואחד נתפס לליסטיות ונתלה. כל הרואה אותו, מי שרואה את האדם הזה שתלו אותו בגלל שהוא נתפס לליסטיות, אומר השר תלוי. מה זה בנמשל? כפי שמפרשים אומרים, המשכיל לדוד אומר שהנמשל הוא שני אחים תאומים, זה לא ככה בפשטות. אנחנו נראה לנו שזה אני עושה מהקדוש ברוך הוא, אז שואל על זה המשכיל לדוד, איך אפשר להגיד בנמשל שכל הרואה אותו אומר, השר תלוי, איך אין על הדעת של העניין? אלא הוא מסביר שהכוונה שני אחים תאומים זה שני יהודים. כמו שנאמר בפני זה, וישראל הם בניו, שני יהודים. יהודי אחד נהיה שר, נהיה צדיק, ואם הוא צדיק יש עליו צלם אלוקים. ויהודי אחר נתפס לליסטיות ונתלה, זאת אומרת הוא חטא והוא איבד את הצלם אלוקים. נכון. זאת אומרת שיש עליו צלם אלוקים, וישראל הם בניו, כל היהודים הם בניו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא מסביר ששני אחים תאומים זה שני יהודים. יהודי אחד נהיה מלך, זאת אומרת נהיה שר, זאת אומרת הוא צדיק. וגם הלשון הוא אומר, אחד נעשה שר. מה זה נעשה שר? זאת אומרת שלפני זה הוא לא היה שר והוא נהיה שר. איך אתה יכול להגיד בנמשל כלפי הקדוש ברוך הוא ביטוי כזה? אבל כשאתה אומר את זה כלפי יהודים, זאת אומרת אחד נעשה שר, יהודי אחד נהיה צדיק, יהודי אחר הוא חטא. עכשיו, האמת היא שצלם אלוקים נמצאת רק על הצדיק, ועל החוטא הוא איבד את הצלם אלוקים. אבל הרואה לא רואה בגשמיות בעיניו את ההבדל ביניהם. אז נראה לו, הנה יהודי עם צלם אלוקים נמצא, ומהו ההבדל בינו לצדיק? זה, ככה הוא מסביר את המשל של רש"י. סיום דברי רש"י, אומר, כל כללה שבמקרא, מה הפירוש של המילה כללה? לשון הקל וזלזול. כמו, והוא קללני קללה נמרצת. מה שאמר דוד המלך לבנו שלמה לגבי שימי בן גירה, אז דוד המלך הרי נתן לשלמה הנחיות מה לנהוג עם כל אחד, אז לגבי שימי הוא אמר לו שהוא איתו צריך להניש אותו. למה? כי הוא קללני קללה נמרצת. מה זה קללה? הוא זלזל בו. אומר פסוק א', מתחיל עניין חדש. לא תראה את שור אחיך או את סיו נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. זה מצוות השבת אבידה. מסביר רש"י, והתעלמת, כובש עין כאילו אינו ראהו, סוגר את העיניים כאילו לא ראית את האבידה. לא תראה והתעלמת, מסביר רש"י, לפי הפשט זה אותו רעיון, לא תראה אותו, שתתעלם ממנו, תעשה את עצמך שאתה לא רואה, פשוט תתעלם מזה. אז הוא יעבור על העבירה שאסור להתעלם וצריך להשיב את האבידה. זהו פשוטו. ורבותינו אמרו, פעמים שאתה מתעלם וכולו. חכמים אומרים שצריך לקרוא את הפסוק בסימן קריאה. לא תראה והתעלמת. לפעמים צריך באמת להתעלם. מתי צריך להתעלם? אם למשל כהן רואה את השם רץ בבית הקברות, אז יש לו לפניו מצד אחד מצוות עשה של השב תשיבם, שבת עמידה. מצד שני יש לו לא תעשה, שאסור לו להתאמן למתים, אסור להיכנס לבית הקברות. במקרה כזה, אומרת לתורה, והתעלמת. אל תיכנס להשיב את העבידה, אלא והתעלמת, כי אתה כהן, אז אתה פטור. יש עוד כמה דוגמאות, כפי שהגמרא מביאה. פסוק ב', ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, והשבותו לו. מסביר רש"י, מה הפירוש הדרוש אחיך? זאת אומרת, לפי הפשט, אתה תחזיר, תשאיר את העבידה אצלך בבית, עד ראש אחיך, עד שאף שלך דיינו שבעל העבידה יבוא לדרוש את זה. שואל רש"י, וכי תעלה על דעתך שיתנאו לו קודם שידרשהו? הרי הוא לא ידע מי זה. אז ודאי שהוא לא יחזיר את זה לפני שהוא ידרוש את זה. אז מה הכוונה עד ראש אחיך? אלא, אומר רש"י, דרשהו שלא יהיה רמאי. עד ראש אחיך זה הכוונה, תדרוש את אחיך, זאת אומרת שאם בא אליך בן אדם ואומר לך, אני בעל החפץ, תחזיר לי את זה, תדרוש אותו, זאת אומרת, תחקור אותו, תבדוק באמת אם הוא בעל החפץ, אולי סתם רמאי ורוצה לקחת חפץ שלא שייך. והשבות או לא, מה לומדים מזה? שתהי בו השווה. כשאתה צריך להחזיר את החפץ, שהחפץ יהיה שווה משהו, שיהיה לך מה להחזיר. לפעמים יכול להיות מצב שאתה כבר, לא רק שלא יהיה לך מה להחזיר, עוד תבוא בתביעות לבעל החפץ שהוא יחזיר לך כסף. איך זה יכול להיות? שלא יאכל בביתך כדי דמה ותדמה ממנו. אם זה חפץ שהוא רק יש הוצאות עליו ואין הכנסות, אם זה חפץ דומם אז אתה שם אותו בארון ואתה מחכה לבעל הבית. אבל אם הוא בעל חי שהוא רק אוכל והוא לא עובד, הוא לא עושה הכנסה, הוא רק הוצאה, אז ברור הזמן שתחזיק את זה אצלך בבית ואתה תאכיל אותו, יהיה לך כל כך הרבה הרצאות לטפל בו, הרבה יותר ממה שהוא שווה, וכשבא לחפץ יבוא, תגיד לו, לא רק שאני לא מחזיר לך את החפץ, אתה עוד חייב לי כך וכך, הוצאות שהיה לי על החפץ שלך. אז זה לא נקרא שבותו, לא ישבת לו כלום. אלא מה? מכאן אמרו, כל דבר שעושה ואוכל, אם זה חפץ שהוא גם עושה הכנסה ואז יש לו גם הוצאה, יעשה ויוכל, אז שיעבוד. אם למשל איזה שור, תחרוש איתו, או תזכיר אותו לחרישה, תקבל כסף על דמי שכירות, תאכיל אותו עם דמי הכסף שקיבלת, וככה הוא יישאר אצלך, לפחות לא תפסיד עליו, תשמור עליו.
זה הולך על זה או זה הולך על זה שכאילו אתה, החפץ שלך אצלי, אתה אל תבוא תאכל במסעדה שלי, ואז בכסף שאחת לקחת, אתה תשאיר את עצמי ואתה...
לא. כל דבר שעושה ואוכל, הכוונה אם זה הוועידה...
לא, לפני כן אומר. שתהיה בו השווה.
אז זה מה שמסביר.
כדי דמה ותתבע ממנו.
אז מה הכוונה? אז סיום דברי רש"י, הוא מסביר לך מה הוא מתכוון. שלא יהיה מצב שתאכל, יאכל בביתך, זאת אומרת, יהיה לך הוצאות עליו, כדי דמיו כמה שהוא שווה, ואחר כך תתבע ממנו את הכסף שהוצאת עליו. מכאן אמרו, כל דבר שעושה ואוכל, אם הוא דבר שהוא גם יוצר, והוא גם יש עליו הוצאות, יעשה ויוכל, אבל שאינו עושה ואוכל, עכשיו יש לך בעלי חיים, שהוא לא, אין תועלת, יש לו רק הוצאות עליו, אם אחר תמכור אותו ותשמור על הכסף, הוא יבוא בעל הבית, תגיד לו, תשמע, מכרתי, וזה המחיר שלו. אין עניין לשמור על החפץ ולעשות עליו הוצאות. סוג ג', וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, שתובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. מסבירה שלא תוכל להתעלם, לכבוש אינך כאילו אינך רואה אותו, אלא אסור להתעלם, צריך לדאוג להחזיר את החפץ. סוג ד', כאן עוברים למצווה אחרת. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הכן תקים עמו. כאן מדובר על בן אדם שיש הולך עם החמור שלו, יש עליו מסע, החמור נפל, המסע נפל, אתה רוצה להתעלם, אלא לא, תעצור, תעזור לבעל החפץ להטעין מחדש את המסע שנפל מהחמור. אומר רש"י, הכן תקים זו טעינה להטעין המסעו שנפל מעליו, לעזור לו להחזיר חזרת המסע. אבל הדגש הוא עמו, מה הכוונה עמו? עם בעליו. אבל אם הלך וישב לו, אם בעל החמור, בעל הבהמה, בעל החמור מתיישב בצד ואומר ליהודי הטוב לב שרוצה לקיים את המצווה ולהטעין את החפץ, ואמר לו, אומר בעל החמור ליהודי שרוצה לקיים את המצווה, הועיל ועליך מצווה אם רצית לטעון טעון, נו עכשיו לך יש מצווה לטעון, אני יושב בצד ונהנה, תעבוד, יש לך מצווה של הקן תקים, פטור, אז אני לא חייב אותו יהודי לעשות את המצווה. המצווה הזו זה אמו, אם בעל החפץ עוזר לך והוא פשוט לא יכול לבד, הוא צריך סיוע, יש לך מצווה לסייע לו. אבל שהוא לא ינצל את מצוות החובה עליך וישב בצד ולא יעשה כלום. פסוק ה' זה עוד מצווה. לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תועבת אדוני אלוהיך הכל עושה אלה. סביר רש"י, לא יהיה כלי גבר על אישה שתהיה דומה לאיש, כדי שתלך בין האנשים, שאין זו אלא לשם ניוף. אותו דבר הפוך, ולא ילבש גבר שמלת אישה לילך לישב בין אנשים. זה הכל עניין של חוסר צניעות. דבר אחר, שלא ישיר שיער הערווה ושיער של בית השחי, כי זה דרכם של נשים וזה לא דרכם של גברים, וזה עושה את התורה. כי תועבה, את אומרה שלא אסרה תורה אלא לבוש המביא לידי תועבה.
זו תורה הייתה עכשיו?
כן, ודאי.
אם אחד שבחדר כושר מוריד את ה...
פסוק ו', כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. אומר רש"י, כי יקרא, הדגש הוא פרט למזומן. זאת אומרת, אם יש לבן אדם בבית שלו עופות, הם מזומנים, הם אצלו, אז אין לו מצווה של שילוח הקן כשזה שלו. כאן זה כי יקרה, במקרה הלכת בלי לתכנן את זה מראש ונזדמן לפניך העניין, אז יש לך מצווה. לא תיקח האם בעודה על בניה, כשהאימא נמצאת על בניה, אפילו אם הכנפיים שלה עדיין נוגעות בקן, זה נקרא שהיא נמצאת על בניה, אז לא תיקח האם על הבנים כשהיא נמצאת על הבנים. אלא מה אומר פסוק ז', שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. אומר רש"י, למען ייטב לך וגומר, לא בכל מצווה התורה נותנת כזה ברכה ושכר של אריכות ימים ושייטב לך. יש הרבה מצוות שכתוב תעשה כך וכך, ואין ציון שכר בתורה. פה התורה מציינת עניין של שכר. מה לומדים מכך? אומר רש"י, אם מצווה קלה שאין בה חיסרון כיס, אמרה תורה למען ייטב לך וארכת ימים, קל וחומר למתן שכרן של מצוות חמורות. יש מצוות חמורות על אחת כמה וכמה שהשכר הוא שכר הרבה יותר גדול שיהודי מקבל.